כותבת את זה.
תכתבי.
אני כותבת את זה ואני אכתוב על זה בסושל.
תזכרו שאני נתתי רעיון לרונית לפוסט. היי, אני רי סגב, ואתן פה איתי בג'וסי טוק, הפודקאסט שמביא את הסיפורים העסיסיים מאחורי פרסונות שהם או הן מותגים אנושיים, כדי שנוכל ללמוד, להתמלא בהשראה, ואולי גם ליישם כמה מהטיפים שלהם בחיים שלנו. אני מתרגשת לספר לכן שהיום אני בקרמי יוסף, מתארחת אצל רונית כפיר, האישה שמלמדת את כולנו, ובעיקר העצמאיות, איך לנהל את העסק במקום של עוצמה פנימית, לא לפחד לדרוש את מה שמגיע להן, לנו, ובשורה תחתונה, להרוויח יותר כסף. הלן. שם המותג הוא נעים מאוד, ונעים לי מאוד להיות פה, רונית.
גם לי נעים מאוד שאת פה, ריי.
בריף קצר, למרות שכולם מכירים אותך, את קריינית ומגישה, ומגישה, איך אומרים?
כן.
קריינית
כן,
ומגישה.
אבל אני כבר לא מגישה כמעט שום דבר.
ותיקה ואהובה. ניהלת במקביל גם עסק של עיצוב פנים, ובעצם את עצמאית מגיל 21, כך שיש לך ניסיון רב בניהול עסק.
30 שנה.
וואו. התמודדת בעצמך עם הצעות מחיר, גבייה, בחירה של לקוחות, ניהול זמן ושאר עניינים שרוב העצמאים לא אוהבים להתמודד איתם.
התמודדתי גם עם בחירה, עם אי בחירה של לקוחות, כלומר אל תקפיצי אותי ישר לאיפה שאני היום. התמודדתי בעצמי עם לקוחות מעצבנים, לקוחות לא נכונים, עבודה בחינם, עבודה עם חברים, עבודה ביותר מדי זול. כל מה שכולנו התמודדנו.
כן, וזה בסופו של דבר עורר בך את הרצון לעזור לאנשים, ובעיקר לנשים, ללמוד איך לעשות את זה נכון. אז את מרצה, מלמדת, מייעצת ויוצרת תוכן חדה ומדויקת שאני שרופה עלייך, מכורה, עם פרופיל סושיאל מדיה מטורף. כל כך הרבה תוכן.
תודה.
כל כך הרבה תוכן. אז את יודעת, הצעתי לך להתארח בפודקאסט, כי אני חושבת שהעולם צריך לשמוע כמה שיותר ממך, ומהגישה שלך לחיים, אבל אני מודה שלצד ההתרגשות מזה שהסכמת, עלה בי גם פחד.
כן, נכנסת לכאן ואמרת, יו, איזה לחוצה, איך אני לחוצה? אמרתי לך, מה את לחוצה? אני האמת רוצה לעצור כאן, מבחינתי אין צורך להכביר במילים, ואני רוצה להישאר לפתיח הזה, וללכת, זהו, work here is done.
בא לך.
זהו, בא לי.
וזה הנושא של הפרק הזה, בא לי. אז כן, למה עלה בי הפחד? כי כאילו אמרתי לעצמי, מה אני כבר יכולה לחדש? אחרי שהתראיינת, ואת בעצמך מדברת, וגם לך היה פודקאסט.
נכון.
איך אני יכולה לחדש אחרי כל השורה המפוארת של אנשים?
בשיא הרצינות.
זה הקולות האלה בראש.
קודם כל, אני חייבת להגיד לך שבמסגרת להגיד לא וזה, גם אני שואלת את עצמי, מה, עוד פעם אני אתראיין בפודקאסט? איך אני יכולה לחדש? כאילו אם כבר הלחץ, הוא צריך להיות עליי, נכון? כי אני אגיד, למה שמישהו ירצה להקשיב לי, אם הוא כבר שמע אותי אצל האוי ואצל האור, ואת מבינה? אז א', אני מוכנה לקחת חלק מהלחץ. ב', בכלל לא מעניין אותי, וגם אותך לא נראה לי, אחרת לא היית מגיעה לכאן, כל הזמן לחדש, זה נורא מעייף, כמי שיוצרות תוכן, המחשבה הזאת של איך אני יכולה כל הזמן לחדש, היא גובה מחיר, היא מעייפת, היא מתישה, ויותר חשוב לי לא להיות מותשת, מאשר לחדש כאילו לך. כלומר, אני כבר הגעתי למקום, שאליו אני שואפת, וגם את נראה לי, להביא הרבה אנשים, של יותר אכפת לי בעצמי, מאשר אכפת לי ממך יקירתי, ולכן אני לא אטיש את עצמי, במחשבה המדאיגה והמלחיצה, מה אני אחדש היום, איך אני יכולה לחדש, מה הם ישתעממו ממני, ואני כן אגיד, את יודעת, בואי נעשה כמלטב יכולתנו, דניאל, שיחה מעניינת. ולהוריד את רמת הסטרס.
אני חייבת להגיד לך שזה בדיוק הסיבה שאני עושה את הפודקאסט הזה. אני ממש מרגישה שכל שיחה כזאת היא מפתחת אותי, והיא גורמת לי לשאול שאלות ולענות עליהן, וככה פותחת לי את הראש.
אני יוצרת תוכן. מאותה הסיבה אני כן נאמנה, משתדלת, כלומר, גם יצירת התוכן הופכת להיות אקט אגואיסטי. כי, ואני גם כתבתי את זה לפני כמה ימים כשדיברתי על כתיבת תוכן, ועל כשאני מדברת, כשאני עושה לייבים, כשאני כותבת תוכן, אני מגלה דברים חדשים, אני מבינה תובנות חדשות, וזה ציטוט כמעט אחד לאחד של סת' גודין, שהוא ממש מורי ורבי, הנה פה יש איזה כיף שרואים אותנו במצלמה, פה יש ספר שלו, ספר של סת' גודין שנקרא The Practice, הספרים מסודרים לפי צבעים, אז אני יכולה לשלוף אותם, וסת' גודין אומר בריאיון למרי פורליו, שאת בטוח מכירה אותה,
כן, כן, בטח.
הוא אומר, ציטוט שציטטתי באחד הפוסטים שלי, למה לכתוב בלוג כל יום? הבן אדם כותב מעל 35 שנה, אני חושבת, בלוג יומי, שלפעמים הוא פסקה, לרוב הוא פסקה. והוא אומר, כשאת צריכה כל פעם להביא משהו חדש לעולם, להעיר הערה על משהו ששמת לב אליו, את הופכת להיות בן אדם ששם לב כל יום למשהו חדש. וואו. ולכן, וזה בדיוק זה, עומדות לי הסערות, איך שאני אומרת את זה, כי כי אני חושבת שזה מה שאני רוצה להיות. אני רוצה להיות הבן אדם שכל יום שם לב למשהו חדש, ואצלי התהליך לפרוססינג של תשומת הלב הזאת, זה דיבור, כל מי שמכיר אותי יודע. לכן אני, כאילו, מחשבות עוברות לי ישר דרך הפה. ואת יודעת, אני משלמת על זה לפעמים מחירים, אבל למדתי גם להגיד, וזה גם תהליך ארוך ולא פשוט,
כן.
של כאילו, פאק איט, אנשים שחושבים שהיא מדברת יותר מדי, שלא יהיו בסביבתי, ולקח לי שנים להתרחק, מאנשים, את יודעת, היום קוראים לזה חברה רעילה, חברות רעילות, אני נורא לא אוהבת לשים את התוויות האלה על אנשים, כי אנשים, הם לא רעילים, יש טריגרים שמפעילים אותם, את יודעת, לוחצים להם על נקודה, והם קופצים ושולפים כן. חרבות, דיברנו על זה קצת קודם, בטח נדבר על זה עוד שנייה, אבל בשנות ה-20 שלי נגיד, הסתובבתי עם חבורה, שאני חושבת שנורא אהבו אותי, אבל גם נורא נורא היו יורדים עליי כל הזמן, זה היה הבדיחה כאילו לרדת על רונית על כמה שהיא מדברת, וקלטתי שזה עושה לי ממש ממש רע, זה פגע בי, זה העליב אותי, והרגשתי שזה כאילו לרדת עליי על כמה שאני גבוהה, אני לא יכולה לשנות את זה, ניסיתי, תראה, ניסיתי, רונית תסתמי, רונית אל דברי כל כך הרבה, לא הצלחתי, ובסוף מה יצא? שהרגשתי חרה, אחרי הרבה שנים אמרתי, אני מתרחקת מהאנשים האלה, שבגללם אני מרגישה חרה, ניסיתי לשנות את עצמי, לא הצלחתי, יותר פשוט להתרחק מהאנשים האלה, וכך היה, ואני אספר לך שלפני בערך שבוע, פגשתי שתי חברות טובות שלי, שאנחנו נפגשות פעם בחודש, וסיפרתי להן שאני הולכת לויפאסנה, שנרשמתי לויפאסנה. כן.
מתי זה קורה?
זה קורה ב-19 באוקטובר, אולי זה קורה ברגעים אלה שמישהו שומע את ה... ואני לא יודעת אם אני אצליח או לא, בעלי דני עושה ויפאסנות מהיום שפגשתי אותו, כבר 30-20 ומשהו שנה.
וזה לא גירד לך לפני זה לעשות.
לא גירד לי, זה לא רק לא גירד לי, זה היה כאילו, זה הבריח אותי בטירוף בפאניקה, והוא מאוד מאוד רצה, הוא חשב שזה משהו שיהיה לי מוצלח, ולקח לי 21 שנה עם דני כאילו להפוך בראש את הרעיון של הויפאסנה, ועכשיו הגעתי לנקודה שבה אני אומרת לעצמי, א', אני מוכנה, I'm ready, לא כאילו I'm prepared, אלא אני מוכנה לנסות את זה, בדיוק בגלל שאני בטוחה, שאם זה יהיה לי לא טוב, אני אוכל ללכת, ואני לא אשאר שם בגלל הציפיות של דני ממני, או שלי מעצמי. כלומר, אני במקום שאני מוכנה, אפילו לא לאכזב את עצמי, אלא פשוט לעשות את מה שמרגיש לי נכון, ואם אני ארגיש שזה מעבר ליכולותיי, אני אלך, ואני לא אחר כך כל הזמן נהיה עם עצמי, כאילו, את נכשלת בזה, את כישלון, למה הלכת? אני מרגישה שאני במקום שבו אני לא אמות, כאילו, להיכשל במרכאות, מלעשות את הדבר הזה. אבל אני רק רוצה לספר לסיפור, שסיפרתי לחברות שלי שנלכת לויפאסנה, ואז כאילו חברה שלי אמרה, וואו, אנחנו צריכות להתכונן כאילו, לכמה תדברי אחרי זה, או משהו כזה. וזה היה כמו מין פיגיון קטן כזה.
מפעם, דקר, שחזר מפעם.
וסחבתי איתי את זה, 3-4 ימים, ואז התקשרתי לה, ואמרתי לה את זה, אמרתי לה, תקשיבי, נורא נפגעתי, כשאמרת הדבר הזה, וסיפרתי לה שיש לי את המקום הזה, שאני נורא נעלבת, אם מישהו אומר לי, הייתה לי בערך חברה אחת בחיים, שידעה להגיד לי, רונית סתמי, כשהייתי מדברת
איתה,
וזה לא פגע בי, כי עשתה את זה בכזאת חינניות, היינו שותפות למשרד, ישבנו משני צודי השלחן הזה ממש, בתל אביב, חברתי האהובה הייתי דנטס, מעצבת פנים גאונה, והיינו עובדות ביחד כל היום, והיא הייתה, אני לא אפילו להגיד באיזה חינניות היא עשתה את זה, אבל כשהייתי מדברת, והיא הייתה צריכה את הריכוז שלה, הייתה אומרת לי, אני לא אפילו איך הייתה אומרת לי, הייתה אומרת לי, אני צריכה להתרכז סתמי, כזה מין, והייתי מבינה וסותמת, וזה היה, זהו, קיצור, הנה כבר פתחתי איזה
ותראה
משהו.
ותראה מה זה, זה קטע די מטורף, שהנקודת חולשה שלך, הכאב אכילס שלך, לגמרי. זה גם העוצמה הכי גדולה לגמרי. שלך, שאת עושה ממנו כסף, ו- כן. ומשפיעה על אנשים,
לגמרי.
וזה הסיפור שלך הרי.
לכל, זה ממש מצחיק, אני למד, יש לי תואר בספרות, ספרות אנגלית, זה מה שלמדתי. אבל יש לי תואר בספרות אנגלית, ותמיד זה יצחיק אותי לראות את כמה אנחנו דמויות ספרותיות, כלומר עד כמה, ממש כמו בטרגדיה יוונית,
כן,
או בדמות ספרותית,
כאלה.
שיש את החולשה שהיא החוזקה, והיא... אז כן לגמרי, וכשבתיכון חזרתי, אחרי שהתגייסתי, חזרתי לתל מעלין, והמורה שלי למתמטיקה שאל אותי, נו, אז תגידי מה את עושה בצבא, אמרתי לו, אני קריינית, בגלי צהל, ואמר לי, ולחשוב שכל השנים אנחנו רק ניסינו להשתיק אותך, אז כאילו, אין ספק שעליתי כאן
מדהים.
על משהו גאוני, אני מקבלת על זה עוד כסף.
דפקת המערכת.
כן.
וגם סיפרת באחד הראיונות שעשית כל כך הרבה כסף שהרגשת לא נעים מזה שעשית
נכון.
כל כך הרבה כסף מזה.
נכון, ככה זה התחיל. אני חושבת שזאת תובנה שאגב הגעתי אליה בעזרת מאמנת. כלומר, זה לא משהו שהבנתי לבד. לא, האמת שחלקית, כלומר... בקריינות עשיתי הרבה כסף, הייתי מאוד צעירה, ובשנים האלה היינו מרוויחים הרבה מאוד כסף על פרסומות. עד היום זה ג'וב כאילו לא רע, היי, כאילו מי שרוצה אני ממש מזמינה אתכם, אבל אז ממש לא היה לי נעים, כי החברים שלי עובדים במלצרות, חברות שלי, ואני הייתי מקבלת 5,000 שקל להגיד 4 מילים. ואני חושבת ש... קודם כל הוצאתי מהר את הכסף הזה, בעיקר על החברים שלי, הייתי עושה ארוחות ערב, הייתי קונה כאילו מפיות, וכאלה צורכי שולחן, מפנקת בטירוף, הייתי היחידה מהחבר'ה שגרה לבד, הייתה לי דירה לבד, הייתי עושה המון ארוחות ופרטיות וכאלה, אז כאילו גם הוצאתי חזרה על החבר'ה את הכסף הזה שלא היה לי נעים להרוויח, ואגב כשהתחלתי לעשות את ההרצאות שלי, גם זה הלך יותר טוב ממה שחשבתי, ומה שעשיתי מהר מאוד, אחרי כמה לילות של הרצאות כאלה, שאנשים קנו כרטיסים, אמרתי לדני בלילה, אני הולכת לתרום, אני רוצה לתרום, והתחלתי לתרום לרוח נשית,
וואלה.
שזה עמותה שעוזרת לנשים מוחלשות, לתת כן. להם כלים להתמודדות כלכלית, בין היתר, ורק אחרי שנים, בעזרת המאמנת שלי, אני הבנתי שגם התרומה הזאת הייתה כאילו להקל על המצפון שלי, מזה שכאילו לא נעים לי מה אני אעשה עם כל הכסף הזה, מה בסך הכל עשיתי, בסך הכל דיברתי, זה משהו שאפילו לא התאמצתי בשבילו, הדיבור הזה בא לי טבעי. וכאילו בשביל לחבר את מה שאני עושה עם האג'נדה הגבוהה יותר, הייתי זקוקה עוד לארגון כמו רוח נשית, כי האג'נדה שלהם מאוד ברורה לי, וכאילו נדבקתי לאג'נדה שלהם, והייתי אומרת, 10% מההכנסות של ה... לא מהרווחים אגב, מההכנסות, 10% מההכנסות של ההרצאה הזאת נתרמת לרוח נשית. ועם הזמן הבנתי, שלא, אני האג'נדה. אני האג'נדה, ו10% מההכנסות נתרמות לי.
לגמרי.
ואני יודעת להוציא אותם, להחזיר אותם לקהילה.
כאילו, עם כישלון אנחנו מתמודדות ממש טוב.
ברור, אנחנו גם יודעות לחפור בו. להעצים אותו, להחצין אותו, לנתח אותו, לספר עליו, כאילו להתבוסס בו.
אבל הנה, שאנחנו מצליחות, אנחנו כאילו לא נעים לנו, זה לא מסתדר לנו טוב.
אני חושבת שאנחנו פחות רגילות כנשים להשוויץ בזה, זה מיד מתקשר עם שוויץ, אני לא רוצה להתרברב, אני לא רוצה להשוויץ, לא לדבר על עצמי, לא לדבר על ההצלחות שלי, המון מחקרים בכל הספרים האלה שפה חלקם, מראים שאנחנו נוטות לייחס הצלחה לגורמים חיצוניים, אם הצלחתי זה כי עזרו לי, כי היה לי מזל, כי יש לי חברות מעולות, נורא קל כן. לפרגן לחברות שלנו ולאחרות, כלומר, את הפתיח שעשית עליי, אם אני אגיד לך עכשיו, ריי, קחי יום, תכתבי על עצמך פתיח כזה, 3 פסקאות. את לא תצליחי, נכון? את כאילו...
יהיה לי קשה, אבל אני... תשמעי, אני כבר מתורגלת בזה יותר. אין מה להגיד, אני מאמינה שהכל זה תרגול בסופו של דבר.
אבל בואי נגיד, האישה הממוצעת שמאזינה לנו עכשיו, שלא התנסתה בלכתוב טקסטים על עצמה, אם אני אגיד לה, פרגני, תמצאי אישה שאת מעריצה, פרגני לה בשתי פסקאות, ואז בואי פרגני לעצמך בשתי פסקאות. וואו.
זה ממש מחזיר אותי לנושא של הפודקאסט הזה, שזה מותגים אנושיים ומותג אישי.
כן.
ההגדרה הזאת מותג, תג אנושי לבן אדם, מאוד מעוררת אנשים בקטע דווקא שלילי.
נכון.
מאוד קשה לאנשים.
גם אצלי היא עושה לי, כן.
אבל את לא חושבת שזה בעצם סוג של אולי מילה נרדפת לפשוט מגיע לי להיות על הבמה, להיות
מאוד
בפרונט,
כן, כן,
לתפוס את עצמי כעסק לגמרי. רווחי.
קודם כל כעסק, בהקשר העסקי, ואנחנו מדברות על זה גם בעיקר בהקשר עסקי, נכון, הפודקאסט שלך גם.
נכון.
את צודקת לגמרי, זה בדיוק זה. אני אגיד לך כאילו את הקיבוץ, ואז אחרי שכאילו עשיתי את הקיבוץ, חשבתי על זה וזה הפוך. קודם כל כשזה מגיע אליי, כשאני רואה אנשים, נשים בעיקר, שממתגות את עצמן עסקית, אני מעריצה. החל ממישהי שיש לה, את יודעת, אני בן אדם מאוד ויזואלי, אני מגיעה מעיצוב, עיצוב גרפי, זה המקור שלי בכלל, אני שמה לב לדברים האלה, וכשאני מוצאת משהו שמדבר אליי, אני נגנבת, זה לא קורה הרבה. אז אני מאוד מאוד מעריכה אנשים שאני רואה שכאילו יש לך אתר עם צבעוניות קוהרנטית שחוזרת על עצמה בסושל וחוזרת על עצמה בזה, כאילו וואו מדהים, וגם אצלי זה קיים, בהחלט התעכבתי על זה ואני מקדישה לזה הרבה זמן, וגם כשצילמתי את הקורס הדיגיטלי שלי זה עוד מאחורי עכשיו, את יכולה לראות חלק מזה, אז שמתי לידי ספרים שהיו בצבעי המותג, והתלבשתי כל פרק בצבע של הפרק, ויש לי פה עטים על השולחן ש... כאילו, שחברות קנו לי, והצבעי המותג, צבעי המותג, זה דבר שאנשים סביבי מאוד מודעים אליו. אבל אני לא מרגישה שמיתגתי את עצמי, נגיד, עד לנעים מאוד, זה דבר שכאילו קרה, למשל כקריינית ברדיו, מי שעקב אחרי הרבה שנים, והיה עקב אחרי, זה עוד לא היה קיים המונח הזה, אז מי שפשוט האזין לי, ידע להגדיר אותי, ולהגיד מה מייחד אותי יותר טוב ממני. כשהייתי מקבלת פידבקים, ואגב, אני חושבת שכל אחת שרוצה למתג את עצמה, ולא יודעת מאיפה להתחיל, תתחיל עם האחרים. הנה, מדברת למצלמה, לכי ללקוחות שלך, תשאלי אותם, איך הייתם מגדירים אותי במשפט או בכמה מילים?
הכי מפחיד.
זה מפחיד, הנה, בדיוק, אז זה מפחיד. אם תתגברי על הפחד הזה, אני בעד ללכת למקומות שמפחידים אותנו, לא לקפוץ מצוק בלי ריתמה, אבל ללכת למקומות שמפחידים אותנו כאלה, ואז את לא רק תקבלי זווית חדשה עלייך, ועל מה אנשים רואים בך, שעשויה להפתיע אותך, אלא את גם תקבלי כאילו את האישור, להשתמש במילים האלה, כי כאילו לא אהבת על עצמך. זה אי אהפה עליי, אני רק מצטטת אחרים. וכששלחתי תלמידות שלי בקורס לעשות את זה, הן חזרו עם תובנות מדהימות. וחלק מהתובנות שלי לגבי, נגיד, מה ייחד אותי כמעצבת פנים, שזה דבר שלא ידעתי לענות עליו, קיבלתי מלקוחות שלי שכתבו לי, כשהיו באות, אני נורא אוהבת העיצובים שלך, ואני עוקבת אחר הרבה זמן, הייתי בדרך כלל שואלת אותן, את יכולה לספר לי למה? מה את אוהבת בהם? כאילו הייתי שואלת את העוד שאלה הזאת, והתשובות שהייתי מקבלת, עזרו לי להבין דברים על עצמי, שלא ידעתי לבד.
מה למשל?
במיוחד אם היה מגיע לקוח רהוט, שיודע. מה למשל?
ייחודיות זה בדרך כלל קשר בין אישי, לא? כאילו זה בא המקום האמיתי שלנו בתור מי שאנחנו.
כן ולא, כי כשזה מגיע ליצירה, ובא מישהו שעוקב אחרי היצירה שלך, אם את אומנית ואת מציירת, אם את מאיירת, אם את מעצבת גרפית, מעצבת פנים, whatever, לא, העיצוב שלך הוא לא קשר בין אישי, בן אדם רואה את העיצוב, את התוצר, הוא לא רואה את הקשר, והוא לא רואה את התהליך, והוא יכול להגיד, אני אוהב את התוצר. אז קודם כל, אם יש תוצר בעיצוב פנים, למרות שאצלי במקרה הזה, העיצוב פנים זה כן קשור לקשר בין אישי, כי הרבה אנשים אמרו לי על העיצוב שלי שהוא אינטימי, שיש משהו בחללים שאני מעצבת, שמרגיש ביתי ונינוח ומזמין ואינטימי. את לא מרגישה שאת נכנסת למקום שהוא ז'ורנל, והוא צריכה להיזהר לא ללכלך, יש בו משהו שהוא חמים. אז את זה אנשים אמרו עליי, וגם לפעמים הומור שהיה בעיצובים שלי, כאילו משהו שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, וכן יכול לשים פתאום משהו ביזרי באמצע, או אני לא יודעת מה, ולא דואג שהכל יהיה כזה מצ'י מצ'י. אז כן, גם זה קצת קשור ליחסים. כי אינטימיות זה דבר שאת מרגישה ביחסים. את לא מרגישה אינטימיות אולי עם עצמך, אבל אינטימיות זה מונח מעולם היחסים.
כן.
כן, אז לגמרי.
אז בעצם, טוב, זה אחלה טיפ, כאילו, אם מישהי רוצה לדעת מה הייחודיות שלה ומה היא משדרת, בעצם מה המותג האישי שלה כבר
בדיוק.
אומר.
כי כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו מותג, את יודעת, אפשר לקחת, רציתי להגיד כשאמרת את זה, שעצם הביטוי הזה הוא ביטוי מאוד מאוד של עכשיו, הוא משהו מאוד טרנדי, הוא בטח נכון. היה קיים בלבוש אחר לפני 10, 20, 30 שנה. אבל עדיין זו אותה שאלה, וזאת שאלה שמפחיד אותנו לענות עליה, כי לפעמים אנחנו לא מרגישות מיוחדות. אנחנו אומרים אותו, מה מייחד אותי? מה מייחד אותי? אני נחמדה, אני בסדר, את יודעת.
כן.
מה מייחד אותי? וזאת שאלה שלא פשוט לענות עליה עם עצמנו, ולכן מה שלא פשוט לעשות לבד, אני תמיד עושה ביחד, תמיד. אני הכי אוהבת, את יודעת. אפרופו מה שאמרתי בהתחלה לדבר, כמו שאת
כן,
אמרת.
כן, שאמרתי שאני...
משיחות עם אחרים, אני ככה פועלת, כשאני לא בטוחה לגבי החלטות עסקיות, כשאני לא בטוחה לגבי תוכן חדש, אני מדברת עם אנשים, אני מתחילה שיחה, בסוף השיחה אני אבין תמיד יותר. תמיד.
זה בדיוק חוזר לזה שפחדתי והתרגשתי
לגרעת ה...
אבל שמי, אני גם שמחה מההתרגשות הזאת, זאת אומרת, אם הייתי באה בקטע של, לא, אני...
I got this. זה בדיוק הפחד שאמרתי שגם את אוהבת לחפש.
נכון.
כאילו של לעשות משהו שעוד לא עשית, לעשות משהו שאת לא בטוחה שהוא יצא.
כן.
ביום שאנחנו נהיה בטוחות שכל מה שאנחנו עושות יצא לנו מושלם, שימום, לסגור ולעזוב, להחליף עסק, לא?
שמי, יכלתי לעשות דברים שאני... שאולי באים לי בקלות, או לא יודעת, מאוד פשוטים לי, ולא עשיתי אותם. הלכתי דווקא על הדברים שמרגשים אותי, והם מפחידים אותי, ומפתחים אותי. זה... היום אני דווקא מחפשת שוב פעם לחזור לדברים שאני חזקה בהם, ושאני טובה בהם.
אז רציתי להגיד על זה משהו, כי גם הקושי שלנו לפעמים להרגיש נוח, למשל, או ראויות לכסף, קשור להאם זה בא לי בקלות או לא. כי, ונכון, גם אמרת לי שזה משהו שתפס אותך בשיחות קודמות שלי.
כן.
שכאילו אני כן חושבת שאנחנו גדלות בתוך איזושהי תרבות, תרבות קפיטליסטית, תרבות מערבית, וגם אצלי זה כאילו תרבות סוציאליסטית מהבית כזה, שצריך לעבוד קשה. העבודה היא כל חיינו, הסבים וסבתות שלי כזה חלוצים, חוות הכשרה ציוניות, באמת, גאלו את הארץ, כן. עבודת כפיים, עבודה קשה. וזה מאפיין הרבה מאוד דורות שההורים שלהם הם מאגרים, והם עבדו מאוד מאוד קשה כדי להתבסס, ועבדו בשמונה עבודות מקביל, וישנו כן. 25 אנשים בחדר כזה מין. ואז לנו פתאום נורא לא נעים לא לעבוד קשה.
נכון.
אבל
אני חושבת ש... סבא שלי נסע, היה חבר אגד, כל יום ב-4 בבוקר, פתח את הקו,
לגמרי.
וכל החיים שלו, את יודעת, זה
כן, אז הסבים של רבים ורבות מאיתנו עבדו עבודה פיזית קשה ומאוד מונוטונית, ולא חושבת שהם מדברים על העבודה שלהם בתור שליחות כמונו, ולכן לפעמים לא נעים לנו לעשות מה שאנחנו עושות ולהרוויח כסף בלי זיעת אפינו, אוקיי? אנחנו במסגן, שאני מקווה שלא שומעים בהקלטה, אז כאילו, בזעת הפנו תאכלי לחם, ואנחנו בלי להזיע אוכלות מאפינס, כזה, כן, ולא נעים
כן,
לנו.
כן, בדיוק.
אבל, יש הבדל, אני לא בטוחה שאולי אנחנו נצליח להגדיר אותו ביחד. הנה, אני רואה אותך מגיעה, שהתכוננת מראש, וכתבת על נייר, והכנת וערכת וחשבת, אז נתת פה עבודה, נתת כאן, ועדיין זה משהו שבא לך בקלות, ואת יודעת, אנשים אחרים לא היו עומדים מול מצלמה, לא היו מקליטים במיקרופון, כלומר, את כן בסביבה שהיא נוחה לך. כאילו צריך להגדיר מחדש מה נחשב
נוח
עבודה ומה קשה, נוח. ומה נחשב נוח, ואני נגד לצאת, כאילו, אני כל הזמן אומרת שאני נגד לצאת מאזור הנוחות, אני בעד, כי אני לא חושבת שאנחנו באמת מבררות עד הסוף מה אזור הנוחות שלנו. כשאני אומרת אזור הנוחות, אז כולם חושבים לשבת במיטה רגל לרגל, לא לעשות כלום. שאגב, גם זאת מיומנות שקשה לנו מאוד לעשות.
אני לא מסוגלת.
כאילו מאוד קשה לנו להגיד, היום לא בא לי, דיברנו על טל מטומטומטו, זה נקרא, מהמקום של הפסטה.
כן.
שכונה הפסטה נאצי.
שעשה לעצמו מיתוג מדהים.
אז זהו, שאני לא חושבת שהוא עשה לעצמו את המיתוג הזה, אני חושבת שזה הוא, אני חושבת שזה תובנות עסקיות, גם מהמעט שהוא כתב בתגובות, זה תובנות עסקיות שהוא הגיע להן כמו כולנו דרך הרגליים.
בוא נסביר למי שלא מכיר את הסיפור.
הוא היה בדוקותיים, כאילו יש לו מקום לפסטה בסדרות וושינגטון בפלורנטין, והוא פותח כשבא לו, והוא סוגר כשבא לו, והוא מדווח על הפתוח סגור בעמוד הפייסבוק שלו. רוצה לדעת אם פתוח או סגור, לפי הקפריזות שלו, נכנסת לפייסבוק ואת יודעת. אנשים התרעמו על זה והגיבו לזה כאילו חטפו להם את הילדים, כאילו וואו, נגעו כאן ב... זה היה מדהים לראות את עוצמת התגובות. כאלה שאמרו איזה מלך ואיך אני מקנית בו, והלוואי שאני הייתי מצליחה, ואלה שאמרו איזה מיזנטרופ, דוחה, מי בכלל רוצה לקבל שירות עם בן אדם כזה. כן, בערך נכון?
כן, תמצאתתי
כן. את זה טוב.
ממש.
אבל הוא מספר בעצמו שהוא... בהתחלה סגר יום אחד בשבוע, והוא ראה, הוא ראה כי טוב. הוא ראה כי טוב. אנשים באו, ראו שסגור, באו למחורת. ואז חבר הציע לו לפתוח את הפייסבוק, ושם לידכן אם פתוח או סגור. ובעצם הוא עשה את מה שכולם, את יודעת, כאילו אצלנו צריך במרכאות, אני אומרת בכוונה, כי הצריך הזה הוא אויב נורא גדול. מי אמר שצריך? את בעסק עצמאי, את תחליטי מה צריך. אני חושבת שאנחנו לא מחוברות לצורך שלנו, לצורך האמיתי שלנו, ולחשק שלנו, והוא נראה לי מחובר גם לצורך וגם לחשק.
איך אני יודעת שאני לא עצלנית, אלא באמת פועלת לפי החשק שלי?
אז שימי לב רי, על איזה ספר הנחתי את המיקרופון, אני מראה לך למצלמה.
אוי, ספר מגניב.
I didn't do the thing today, זה נקרא On Letting Go of Productivity Guilt, ואני אנסה אפילו להגיד את זה מבטא אוסטרלי, כי אוסטרלית, Productivity Guilt, יש לה,
גילט,
יש להם איזה משהו. אני חושבת, זה ספר שקיבלתי מתנה מאנבל קופרלי, שאני מקווה שאני אומרת את השם שלה נכון, אנה קופ, שעושה קונמרי. אני חושבת שאנחנו חיים בחברה, שאנחנו כל הזמן מרגישות צורך, הצריך בכלל מאוד מאוד שולט בחיינו, ואנחנו כל הזמן מרגישות צורך להיות נורא פרודוקטיביות, וכל הזמן לעבוד, וכולם לוקחים קורסים בניהול זמן, וזה דבר שאני אומרת לך כמופרעת קשב, ודי מי שהשתפסה את עצמה עד לא מזמן כבלגניסטית על, הייתי מרגישה עם זה נורא חרה, והשקעתי אלפי שקלים גם אני, בקורסים ואימונים ושיטות, והנה יש לי פה כאלה ניירות ותכנונים, שיעזרו לי להיות יותר מאורגנת ויותר מתוכננת, ולנצל את הזמן. לנצל את הזמן למה? לעבוד ולהרוויח כסף. אז קודם כל אני חושבת שאחד הדברים שאותו סרטון של טל בדוקותיים ממש פרט, מה זה פרט? נגע במורסה הכואבת, בדלקת של הרבה מאוד אנשים, זה ומישהי כתבה כסף על הרצפה. כאילו יש לבן אדם אפשרות להרוויח יותר כסף, למה הוא לא פתוח כל הזמן, למה הוא לא, אנשים הוא שיקח אנשים, מממש את הפוטנציאל, בדיוק, זה גם, זה בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר, זה ביטוי פשוט מזעזע. למה? כי הוא בחר שלא, כי יכול להיות, וזאת גישה, לכן אני אמרתי כשהתייחסתי לזה, שזו בעיניי גישה מרעננת, כי מרוב שאנחנו מדברות כל הזמן על שליחות, ולממש את הפוטנציאל, וגם את אמרת את זה אפילו היום, להגיע לכמה שיותר אנשים, אני לא באמת יכולה להגיע לכמה שיותר אנשים, כלומר, אני יכולה כל חיי לרתום אותם להגיע לכמה שיותר אנשים, אבל אני אשלם על זה מחיר, אני אשלם על זה מחיר של לעשות פחות דברים אחרים שאני רוצה, כי עם כל כמה שזו השליחות שלי, זה לא כל החיים שלי, וכאן נכנסת המיומנות גם להגיד לא, כי להגיד לא זה לבחור,
כן.
כל בחירה, גם הבחירה היא מי להתחתן, היא להגיד לא לכל האחרים, כאילו כל בחירה היא ויתור על משהו אחר, זה עצם ההגדרה של בחירה, זה כן, וכל האחרים לא. וכשזה מגיע לדבר הזה של פרודוקטיביות, אם אני לא עושה משהו כל היום, אני מרגישה שמה על זה, ומישהי בקהילה שלי גם שאלה לגבי הסושל, גם זה דבר, כל מי שפותחת עסק היום מרגישה כאילו היא חייבת, צריכה, אומרים לה, את צריכה חשבון זה, את חייבת לעלות סטוריז, אחרת האלגוריתם, ומישהי ענתה לה, אני לא צריכה, אני עושה כשבא לי, וככה אני עושה את התוכן שלי, ואני חושבת שזה ניכר, ואני חייבת לומר, אני לא חייבת לומר, אני רוצה לומר, שגם לי היו תקופות, ואני בעיצומה של תקופה כזאת עכשיו, שהותשתי, ולא העליתי פוסט לאינסטגרם שבוע, 10 ימים, והתחלתי להרגיש עם זה נורא רע, כאילו טוב, את חייבת לעלות משהו, לא, 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 לא. ואז אמרתי כאילו, את רצינית? מה? בעולם אחר, במיליון עולמות מקבילים, מישהו ישמע את המשפט הזה של יואו, לא העליתי פוסט לאינסטגרם כבר שבוע, ואני מרגישה אשמה, הוא פשוט ימות מצחוק. ימות מצחוק. מה הדרמה? לא העלית פוסט לאינסטגרם, מה קרה? את רוצה לנוח תנוחי, את רוצה לא לצאת מהמיטה, אל תצאי מהמיטה. המחיר שאנחנו נשלם על לעבוד רק לפי צריך, הוא מחיר מאוד מאוד גבוה, ונדרש אומץ בעיניי לבחור הזה, יש אותו אגב, להגיד לא, לא בא לי, לא פותח. עכשיו מעבר לזה, אני מתייחסת לכסף על הרצפה, יכול להיות שאם אנחנו היינו עובדות יום ולילה, ואני הייתי עושה, את יודעת, למה לעשות הרצאה ביום, בואי נעשה 8 לייבים ביום, ששמונה שעות, יש 24 שעות ביום, בואי נעשה 12 לייבים של שעה ביום, יכולתי להרוויח יותר, יכולתי להגיע ליותר אנשים, אבל מה המחירים של זה? אז מה? כאילו, זה לא כסף על הרצפה, זה עוד דברים על הרצפה, זה הזמן שלי, זה השינה שלי, זה התזונה שלי, את יודעת איך אני נהנית, שאני מבשלת צהריים כמעט כל יום, או שאני עוצרת כל יום באיזה 12, 12 וחצי, יורדת למטה, אצלי יש הפרדה, אנחנו עכשיו בקומה של המשרד שלי, למעלה, ולמטה זה הבית, כאילו המטבח, נורא כיף לי, כי אני נהנת מזה, אני נהנת לעצור, לחשוב מה בא לי לאכול היום, אם יש לי מספיק זמן לקפוץ לסופר, לקנות את זה, לבשל את זה, לאכול את זה, נורא נורא כיף לי.
Slow living.
לגמרי. עכשיו אין, אני בחורה, את כבר הבנת, הסלו, אין לי קשר לשום דבר שהוא לגמרי slow, אבל כן, יחסית מאוד, אני פוגשת בשבועות האחרונים, אנחנו עכשיו מקליטות את זה באוגוסט. אני בחתיכת פגרת קיץ מטורפת, כמו שנת חורף, אני בשנת קיץ. בעסקים יש שנת קיץ. ביולי, אוגוסט, העסקים תמיד יותר חלשים. אחרי זה יש לנו את ספטמבר, אני נוסעת לחול, אחרי זה יש אוקטובר, זה הכל חגים, ואני יוצאת לויפאסנה, אני עד נובמבר לא עובדת.
וואו.
עכשיו, ההכנסות שלי מאוד יורדות, ואני מחזיקה את עצמי חזק, לא להיבעל. אל תיבעלי, רונית, לא כל עסק יכול כל הזמן להיות בהכנסות יציבות. אז זה יעלה וזה ירד, ואת עכשיו בלמטה, ואל תיכנסי עכשיו לסטרס מזה. אז תנסי לראות איך את מקטינה הוצאות. תנסי לראות איך את כן תומכת בלא המון אנרגיה, בהכנסות אחרות, אולי לשווק יותר את הקורסים הדיגיטליים שלי. אבל אני כל כך נהנית מהנחת הזאת, מהקצב הזה שהצלחתי למצוא לעצמי את הפייס, את הקצב הנכון, לא בא לי לוותר עליו. וגם דני, בעלי שהוא פשוט אלוף בזה, כששחר נולד, הבן הבכור שלנו, שעוד מעט בן 20, דני לקח חופשת לידה. עכשיו, אני כן אומרת חד משמעית, זה... אני יכולה להגיד את זה רק כמקום פריבילגי. לא הרבה אנשים אוחזים במקצוע שהוא שדרנית רדיו, שמשדרת כמה שעות ביום, ויכולה לצאת לשישה שבועות חופשת לידה, ולחזור לשדר אחרי שישה שבועות, הייתה לי תוכנית של שעתיים, הייתי נעדרת מהבית כולה 4 שעות, הייתי חוזרת ככה עם ציצים מתפוצצים, כאילו יאללה להעניק אותו, ואחרי שישה שבועות דני לקח חופשת לידה, והוא לא רצה לחזור ממנה, אז הוא ירד ל-80% משרה, כלומר, הוא התחיל לעבוד 4 ימים בשבוע במקום 5, בתור שכיר, ואנשים נדהמו, וואו, איך הרשו לך, איך נתנו לך, הוא אמר, לקחתי, אנשים הבינו שכאילו, הוא חשוב להם, הוא עושה עבודה טובה, ואז הוא ירד עוד יום, הוא עבד 3 ימים בשבוע, עם תינוקות, כאילו תינוק קטן, והוא הלך, היה הולך איתו על הטיילת, במנסה, ומתפנן מהחיים, וגילינו אז, שאת יודעת, וחסכנו בעצם יומיים בשבוע על מטפלת. אז את מגלה, וגילינו את זה בכמה תקופות בחיים, שאת יכולה להסתדר עם פחות ממה שיש לך. את יכולה. מה שחשוב זה לא לתת לפאניקה, ולצריך להוביל אותך. וכן, יש משהו פריבילגי באמירה הזאת, יותר קל לעשות את זה כשכן יש לך חשבון בנק אולי יותר מלא, או נכסים, או דברים כאלה, אבל אני חושבת שבגדול, בכל החברה שלנו, אנחנו מונחי, כאילו להספיק פוטנציאל, למצות את הפוטנציאל, כן. וואי. ויש שחרור נורא גדול בלהבין, ראי, שאת לא תמציא בחיים את הפוטנציאל שלך.
וואו.
במיוחד כשאת אישה מוכשרת בהרבה דברים. יש לך המון כישרונות, ויש לפחות 20 דברים, שאילו היית עושה אותם, היית מעולה בהם, נכון? ובטח יש תמיד את הדודות שיגידו לך, למה את לא עושה את זה? את כל כך מוכשרת בזה.
אצלנו זה, לא משנה כמה הצלחות והישגים היו לי, אם החשבון בנק שלי לא מסודר ויציב, ואין לי דירה שאני משלמת עליה, משכנתה, ואת יודעת, אני לא מסודרת, זה כאילו לא הצלחתי.
כן, כן. אז גם לאיזה ממדים של הצלחה, איזה מדדים של הצלחה אנחנו משוות את עצמנו אליהם, וגם כאילו פוטנציאל, להבין כאילו כן, יכולתי להיות מוזיקאית מאוד מוכשרת, אבל אני לא. אני עושה את זה בתור תחביב, או כן, יכולתי להיות אגב רפלקסולוגית מדהימה, וגם את זה אני עושה בתור תחביב, החברות שמכירות את נחת זרועי, אני עושה מסאז' עם פצצה, ויכולתי להיות דוקטורנטית, ואת יודעת, הייתי באיזושהי תקופה נורא בסרטים, מזה שכל החברות שכבר פרופסוריות ופרופסורים, ולמה אני עוד אין לי תואר שני, ועשיתי תואר שני, אשכרה עשיתי תואר שני, כדי להגיד שיש לי תואר שני.
וואו.
אז אני אומרת, ומאוד מאוד נהנתי ממנו, אבל להבין ש... אף בן אדם לא יכול למצות את מלוא הפוטנציאל שלו, והמרדף אחרי המיצוי הזה לשם מיצוי, הוא פשוט בזבוז של אנרגיה.
אז יגידו לך, אז את מוותרת לעצמך?
כן. אני בדיוק, כן, בדיוק, אני רוצה, נכון, נכון ריי, אני רוצה להיות זאת ש... מי את רוצה להיות? האמא הזאת שאומרת, את יכולה עוד, אל תתוותרי לה, או האמא שאומרת, יא, סבבה, בואי נלך לשנוץ, כאילו. בואי נתקרבל. כאילו, כן, אני מוותרת לעצמי. למה לא לוותר לעצמי? כאילו, זה נורא נחמד. פתאום, כשאת אומרת את זה ככה, זה נורא נחמד. למה להתעקש עם עצמי? למה להיות קשה עם עצמי?
להיות הישגית, למדוד את עצמי לפי מספרים, לפי המספר שנמצא על המשקל שלי, ולפי מספר הקלוריות שאני אוכלת, ולפי מספרים ציונים, וכל מיני הישגים ותוצאות.
גם אני עם ציונים, חבל הזמן.
רק לאחרונה, הבנתי שאת כל התהליך שבדרך...
אני כותבת את זה.
תכתבי.
מוותרת לעצמי. אני כותבת את זה ואני אכתוב על זה בסושל.
תזכרו שאני נתתי רעיון לרונית
לפוסט. אני כותבת, ריי סגב. בסדר, בואי נדבר על זה רגע. הנה, אמרנו שנדבר ובסוף יעלה איזה גילוי. העניין הזה של לוותר לעצמי, וזה בדיוק דומה למה שאמרתי לך על הויפאסנה. אני חושבת שאני אמצאת מקום שבו אני יכולה לוותר לעצמי. כי מה זה לא לוותר לעצמך? זה להתאכזב מעצמך. זה להגיד, ריי, ידעתי שאת מסוגלת, הכזבת אותי. כשאני רואה את האמירה הזאת שמישהו אומר למישהו, הכזבת אותי, וואי, זאת אמירה כל כך עדנותית, כל כך מתנסית, כאילו, אני רונית, הצבתי את הסטנדרט למה זה ריי מוצלחת, ואם את לא תגיעי אליו, אני אגיד לך, אני מוכזבת ממך, ריי, יכולת יותר. זה כבר שם אותי במקום שיותר יודע, יותר מזה, וזה נורא בעיניי. כמו לרחם, אני מרחמת עלייך. שזה גם מקום שכאילו, אני במקום שיודע ומבין, ואני בעמדה מוסרית גבוהה יותר, ואני מרחמת עלייך, מסכנה בורה, שלא רואה את האור ולא מבינה שהיא. יש בזה כל כך הרבה התנסות. אגב, זה הכל ציטוטים מתוך דברים שקרו בדיונים האלה, סביב המאוד רגשיים, סביב הפסטה, כן? סביב אדון פסטה.
כן, אני באתי אלייך בדיוק עם נושא אקטואלי.
לגמרי. תחשבי איזה כיף זה לוותר לעצמנו. כן, תוותרו, כן, לוותר לעצמכם, כן, תוותרו לעצמכם. תוותרו, אם זה מה שצריך להכניס לא את השוטר הרע, את השוטר הטוב, שאומר, אגב, לוותר לעצמנו, כשהילדים שלי, וזה מדיניות שלמדתי מדני, בהתחלה מהמקום שממנו באתי שצריך לעבוד קשה, וצריך להיות תלמיד החרוצה וציוני, היה לי קשה עם זה, אבל המדיניות שלנו עם הילדים, היה, אמא לא באה ללכת לבית ספר, אין בעיה. בלי דיון הזה בכלל. אני לא רוצה להיות זאתי שרבה עם ילדים, כאילו לא שווה את היחסים שלי איתם, ואני לא מדברת על ילד איזה דלינקווינט שכל יום אומר לך לא בא, לא בא, וכאילו מבריז שלוש שנים, ואת מבינה ש... ילדים טובים, ילדים שעורכים, ילדים שעושים שיעורים כשצריך, שזה בעיקר לפני המבחנים בסוף השנה. ילדים שלוקחים אחריות, וקמים בבוקר, ומסיבה כלשהי לא בא להם ללכת לבית ספר, הילדים שלנו ידעו שלעולם לא נגיד להם לא. על זה. ותאמיני לי, הם הלכו לבית ספר רוב הזמן. רוב הזמן. ואם היו בעיות, פתאום אומרים, תשמעי, ילדה שלך נעדרה 80 ימים השנה, לא יודעת מה, אז כאילו היינו בודקים את זה. או הייתי שואלת למה, הייתי רוצה לדעת, אם קרה משהו בכיתה, אם קרה משהו ב... ואם, לא יודעת מה, מורה בי עשה אותם, או אין לי מושג, או משעמם להם, אז דיברתי איתם על זה, נתתי להם את הוונטינג הזה, של ישבתי והקשבתי. כן. אבל לא בא לי ללכת, ואצל דני, הם בדרך כלל ידעו שזה תמיד אוטומטית, אין בעיה, תישארו. אצלי לפעמים ככה הקשיתי עם איזה שאלה שתיים, אבל ויתרתי להם, מה זה נקרא ויתרתי להם? זה הרשיתי להם, כן. גם לעצמי אני מרשה. וגם טל הזה מרשה לעצמו, בגלל זה לאנשים שלא מרשים לעצמם, והשוטר הפנימי הזה שלהם הוא כל כך קשוח,
כן.
ממש קשה עם זה, כי הוא מערער, הוא ממש ממש, אני אומרת, זה מילים גדולות,
כן.
למשהו קטן, אבל זה מה שזה, הוא ממש מערער לאיזשהו סדר קיים.
אני חושבת שדיברתי קודם על קלוריות ומשקל, וזה העולמות שאני, את יודעת, ביססתי עליהם את המיתוג האישי שלי.
נכון.
וזה מאוד מאוד שם, זה מאוד המקום הזה של אנחנו אלה ש... כועסות על עצמנו שאנחנו אוכלות יותר מדי, או שאנחנו לא דבקנו בתפריט המסוים הזה, או שאנחנו עלינו קילו, או שאנחנו לא נכנסות למכנסיים. כאילו, זה אנחנו כועסות על עצמנו ולא מרשות לעצמנו להיות מה שאנחנו.
נכון, וגם כאילו איזה קשה זה להסתובב כל הזמן עם תחושה של אכזבה פנימית.
כן.
או תיעוב, אתם אומרים, אבל תיעוב פנימי, אבל התיעוב הזה הוא בדיוק זה, הוא יותר האכזבה כן. על עצמך ש...
ואני חושבת שבכלל התקופה הזאת של הרשתות החברתיות וההצפה של המידע, זה מעניק לנו את השחרור הזה, את החופש הזה, להתחיל לתפוס מקום, להתחיל להיות בפרונט.
חשבתי שאתה תגיד בדיוק את ההפך, זה קטע.
באמת?
כן, אני חושבת שבדיוק בתקופה הזאת של הרשתות החברתיות די. ועודף המידע, רגש אשמה מלובה אצלנו, חדשות לבק... אנחנו חיות בתוך זה, אנחנו חיות בתוך קנאה, מתמדת, מסתכלת בסושל, מסתכלת בפיד שלך, את כל הזמן במודלים, של אני לא נראית כמוה, אני, לא, אני למשל הייתי שמה לב, שמתעורר אצלי איזה מין שנאת עשירות כאלה, כל מיני אינפלואנסריות נכון. כאלה, שאני מסתכלת עליהן ואני אומרת, באמת, כל הבגדים הלפים שלך והגוצ'י, מי רוויח את זה? את לא מתוקה, זה מהמשכורת שבאה לך, את קנית את זה ומלאת את הארון, מוציאה לי את העיניים.
אני חייבת להגיד לך, שגם אני קינאתי לפני עידן הרשתות החברתיות.
כן, אז... אוקיי? אז כאילו תראי, גם... קנאה, את יודעת, קין והבל, נשמה, העולם התחיל מזה.
מגזינים, טלוויזיה, בואי, לא
היה חסר. קנאה היא רגש אנושי, את יודעת, לגיטימי ומוכר, ועדיין ברשתות החברתיות, אני חושבת שיש איזשהו סייקל כזה, של קנאה, של איך הייתי רוצה להיראות, את יודעת, אני רואה את זה יותר ויותר, אני חושבת שזה ממש לא היה בתקופתי, כשאני הייתי נערה בת 16, בת 18, לא היה אינטרנט, לא היה כלום, היה ערוץ אחד בטלוויזיה. ואני רואה היום ילדות בנות 18-20, שעובדות על המראה הלא מתאמץ והטבעי, במשך 4 שעות, תראה, קלאס באפס מאמץ, אפילו יסמין מועלם, האלילה שלי, שבאמת יש לה קלאס באפס מאמץ, אני ראיתי אותה בהיריון, מופיעה, היא זזה על איזה 20 סנטימטר על הבמה, זה מה שהיא זזה, והיא הייתה מחשמלת. ועדיין, בשביל הלוק שלה, זה לא אפס מאמץ אחותי, זה שעות לגבי שעות של אנשי מקצוע שמשקיעים בך טון המאמץ. הן משקיעות שעות וטונות של מייקאפים וטונות שזה, כאילו, זה נורא בעיניי, ומושלמות בעיניי. אז, כי הן כל הזמן שוות את עצמן למשהו שהן רואות ברשתות, וכל הזמן מרגישות השמות.
יש איזה סטנדרט שצריך להתאים את עצמנו.
יש איזה סטנדרט, ומכל מקום יש הרבה יותר פייק, יש הרבה יותר פילטרים, יש הרבה יותר עריכה של החיים שלנו, של מה שאת רואה ואת לא רואה, מה שאת מראה ומה שאת לא מראה. למרות שגם כאן אני כן חייבת להסתייג כבר לעצמי ולהגיד, אם יש בעיני הגדרה למה זה להיות זקנה, זה להגיד משפטים של כן, בעידן הזה של הרשתות החברתיות, הכל פייק וחרמות וזה. לא, גם באלבומים שהיינו גוזרים תמונות ומדביקים אותם, באלבומי תמונות ב-70s, אף אחד לא בחר תמונות שלו כשהוא נראה חרה, במיטה, צועק על בן זוג שלו, אוקיי? כולנו בחרנו תמונות, כאילו אין, זה למרות שאולי יש תמונות מהילדות שלנו שאנחנו בוחות, אבל גם היום יש כאלה.
כן, את...
אבל איכשהו הכל בבולים יותר גבוה.
יש לי תמונות גם מהילדות שעדיין, את יודעת, לא היה, היה אינטרנט, רק התחיל, אבל זה לא מש...
כן,
לא
נכון. היום,
ועדיין ניסיתי לדגמן וניסיתי כזה לעשות פוזות.
אז אני אומרת, כולנו
וככה.
תמיד עשינו עריכה לחיים שלנו, בין אם זה באלבומי תמונות ב-70s ובין אם זה בסטוריז היום. אבל יש משהו באינטנסיביות של זה, שאני חושבת שגם הקנאה מתעצמת וגם האשמה מתעצמת, כי שאלה שאני מקבלת המון זה איך את מספיקה את הכל. ואני אומרת לעצמי, מספיקה את הכל, אני עבדתי 1.5 שעות היום, ויתר הזמן כאילו עשיתי בינג' על פיקי בליינדר, זונה שנייה. מה הספקתי היום? ואכלתי גלידה, באמת, וטיילתי עם הכלבה, ועדיין אנשים מבחוץ רואים איזשהו נרטיב, ואומרים איך היא מספיקה את הכל. בגדול, א', אני מהירה מאוד בכל מה שאני עושה, אבל אני לא עושה כל כך הרבה, ואני עדיין רואה שאנשים חושבים שאני עושה כל כך הרבה. כלומר, אני לא יודעת, זה מין, כי כל הזמן זה שיח של פרודוקטיביות ושל...
כן.
לא, כן. זה בסדר, וזה אחד היתרונות הגדולים שלי כעצמאית, שאני בוחרת מה לעשות, ואני בוחרת כמה זה מספיק, כמה זה enough בשבילי, כמה זה מספיק.
המיתוג האישי שלך הוא בעצם, את יודעת, איך שאנשים תופסים אותך.
הרבה
אנשים,
פעמים.
אני מרגישה שאני מפחדת קצת, לא יודעת, להוציא לאנשים את העיניים, קצת כן. כמו שטל עשה, כן. כאילו להיות מה שאני, שזה לא בסטנדרט, שזה לא כאילו...
מה זאת אומרת להוציא לאנשים את העיניים, שכאילו...
לגרום לאנשים לקנה,
כן, שמקנו.
לגרום לאנשים כזה להגיד, מי זאת הבחורה הזאת? מי חושבת שהיא מתנהלת ככה?
אבל את מבינה שהעמדה הזאת, היא בעצם ההופכי של העמדה שאומר, אמא למה יחשבו עליהם, am I good enough?
כן.
זה בדיוק אותו דבר, זה להגיד, יראו אותי ויגידו שאני לא מספיק טובה, או יראו אותי ויגידו שאני טובה מדי. ואני רוצה להגיע למקום, ואני חייבת כן להגיד לך טיפ קטן, בת כמה את?
38.
חכי 12 שנה, זה מה שיכולה להגיד לך. כאילו, אני באמת חושבת שהרבה מזה קשור למה שנקרא חוכמת חיים, שזה מילה שכבר, ונשים בנות 25 או 30 שאלות אותי, איך את מצליחה, איך את מספיקה? נשמות, אני התחלתי את הקריירה הראשונה שלי בגיל 18, כלומר, היה לי כבר פור על כולם, כי היה לי שנתיים צבא. השתחררתי בגיל 20 עם קריירה. באחד המקומות, את יודעת.
מחשקים.
ומאז פיתחתי את זה ועבדתי, אז כאילו יש לי 30 שנות ניסיון בלדבר ולהישמע שאני יודעת על מה אני מדברת. יש לי 31 שנות ניסיון בלהיות עצמאית ולעבוד עם לקוחות, יש לי המון ניסיון, באיזשהו שלב, גם אם בלי קשר ניסיון, עם הגיל, את מגיעה למקום שא' באמת על הזין שלי, באמת, פחות אכפת לך. ובית, את מבינה שאין לי עוד הרבה שנים, אז כאילו מה, אני אבסבר אותם למה חושבים עליי? חושבים עליי שאני פחות מדי? חושבים שאני יותר מדי? כאילו מה אכפת לי מה אתם חושבים עליי? עכשיו, אף אחד מאיתנו, אני כבר שוב שמה כוכבית. את רואה שאני טובה בלהגיד משהו נחרץ, ולשים כוכבית של פיקפוק. כי גם לי יש ימים שאכפת לי מה חושבים עליי. אחרת לא הייתי טורחת להתאפר לכבוד הפודקאסט הזה, וכאילו, אכפת לנו. זה בסדר שאכפת לנו. שאלה היא, באיזה רמה אכפת לנו? אם את תתני לזה לנהל אותך ולהחליט, אז ראי, בחיית, כאילו, אל תעצרי את עצמך, שיקנו בך. אני בטוחה שיש אנשים שמקנים בי, מה אני אעשה? יש אנשים שמעריצים, מעריצים בטירוף, שזה גם קצת מביך. יש אנשים שאני אשראה בשבילם, שזה גם קצת מביך. ויש אנשים ששונאים אותי. אין לי שליטה על זה. אין לי שליטה על זה. אם את רוצה לצאת החוצה ולהגיע לכמה שיותר אנשים, אגב, בזמן שבא לך, ועם התכנים שנוח לך, אין לך אף פעם שליטה, ואת זה למדתי על בשרי מהרדיו. אז שוב בדיון הזה של טל, שאנחנו כאילו חוזרות אליו, כי באמת יש שם חומרי גלם, להרבה מאוד נושאים ששתינו מתעסקות בהם, היו תגובות, ומישהי כאילו כתבה לי, למה את כל כך מגוננת עליו? נכנסתי במישהי שכתבה תגובה מאוד לא יפה, וממש נכנסתי בה, וכתבתי, היא כתבה, ואיזה זה, ואיזה טיפוס רעיל, וכתבתי לה, בעיניי התגובה שלך היא התגובה הכי רעילה כאן בדיון. והיא כתבה לי שוב, ולמה את מגוננת עליו? ובאמת מצאתי את עצמי מגוננת עליו, כי אני עדיין זוכרת כמה קשה היה לי עם החשיפה בשנות ה-20 שלי, שלא היו אז רשתות חברתיות, הייתה רק טלוויזיה, והופעתי בטלוויזיה, ופתאום הפכתי למין מיני סלב, ואנשים חושבים שמכירים אותך, ואנשים מרגישים נוח לבוא ולהגיד לך דברים, גם לא דברים נחמדים, היום זה טוקבקים, פעם זה היה כאילו היו מצביעים עליי ברחוב, הנה זאת עם טיק טק, והרגשתי את עצמי נורא מכוערת ונורא גמלונית, ולא הייתי הטייפקאסט של הטלוויזיה, והגשתי בפרט רייטן, שוברת מסך יפיפייה מדהימה, למרות שגם אני אז הייתי מהממת, אני מסתכלת עכשיו על זה ואני אומר, שיו, איזה מהממת, והרגשתי עם זה זוועה, ורציתי למות מהתגובות האלה, ואני רוצה להגיד לך שאיזה מזל שהתחלתי את הקריירה שלי בשנת 91-2, כשלא היה אינטרנט, כי אם הייתי מתחילה היום, הייתי או פורשת או מתאבדת מהתגובות האלה, זה היה גומר אותי, תגובות של טוקבקים, אני אומרת לך, בשיא הרצינות, בשיא הרצינות, הייתי הכנסת לדיכאונות קשים, ולא יודעת איך הייתי מתמודדת עם זה. צריך איזה חוסן של אנשים צעירים אין, והם לא יכולים להיות סלבים שיתמודד עם זה, ברשתות חברתיות, אין כפפות, אין אלוהים, אין חוקים, אין נימוס, יאללה, כנסו בהם. ואחד הפוסטים שאני מעלה בימים הקרובים, זה תעבירי ביקורת בפרטי, ותשבחי בפומבי. כאילו, praise in public, criticize in private. privately, וזה עצות של העורך של מגזין Wired, שאני מצטט חלק מהעצות שלו, קוראים לו קווין קלי, והוא נתן כזה מסמך של עצות לחיים, הוא בן 70, והוא יותר חכם אפילו ממני, וזאת אחת העצות שאני אגב לא עומדת בהן תמיד, לפעמים אני כותבת דברים ג'ורה, ואז אני חוזרת ומוחקת, או כותבת מתנצלת, אבל החוק הזה, שהוא נכון לחיים בכלל, גם בטח בשנות ה-20 וה-30 וה-50 של המאה הזאת, וגם היום, יש לך ביקורת, וואלה, תכתבי אותה הפרטי. יש לך משהו טוב להגיד, תגידי אותה הפומבי. ולכן אני כן הרגשתי צורך לגונן עליו, כי אני חושבת שבן אדם שעובר מאנונימיות לספירה פומבית כל כך, זה חיצים מאוד כואבים. מאוד כואבים. ואנשים רגישים, והוא נראה לי איש רגיש, אנשים יצירתיים ורגישים, שזה גם את ואני, וגם הרבה נשים ששומעות אותנו וגברים. זה כואב. זה כואב. וכמה שתנסי להגיד, "או, זה לא מזיז לי," זה מזיז. מבינה? ולכן אני אומרת, כן, דברים יזיזו לי, מישהו יכתוב עליי משהו מכוער ויפגע בי, זה יזיז לי, ואני עדיין לא אאפשר שיח כזה, לא בקהילה שלי, ולא ברשתות שלי, ואני אשתדל בעצמי מאוד להימנע מזה. ולכן אני חושבת שגוננתי עליו, כי אני כבר הייתי בשדה, שדה הקטל הזה, ונפגעתי בו, ווואלה, לא מתאים. כאילו, תחשבו רגע מה אתם אומרים, יש כאן בן אדם בצד השני, זה לא בריטני ספירס, שגם, אגב, תיאת, גם כוכבים, וגם אמי ויינאוס,
היום רואים ש...
אנשים משלמים על זה את המחיר, צורכים סמים בטירוף כדי לפתח את האור פיל הזה, שלא להיפגע ממה שכל העולם חושב נכון. שאת הנכס שלו, ומותר לו לדבר עלייך. אבל כשמדובר על בן אדם שאת יודעת שהוא ישראלי, מקומי, פה, קורא את זה, וואלה, דברי ב...
ואגב,
הוא... אל תגידי משהו שלא היית אומרת לו הפרצוף.
הוא יורד בשעות העבודה שלו ובימי העבודה שלו כדי להימנע מסטרס. זאת אומרת, זה בן אדם שמודע מאוד למקום הזה.
כן.
אז...
ואני אגיד לך עוד דבר אחד, שאלה שמה שהיה מהמם, אם אנחנו כבר בדיון הזה. המון המון כתבו, הוא נראה לי נורא אומלל, הוא בכלל לא נראה לי מאושר.
למה? כי הוא אומר את האמת? כי הוא אומר שלפעמים הוא לא אוהב את העבודה שלו?
אולי הגיע הזמן לראות קצת פחות אנשים מאושרים. אני לא זוכר בדיוק מה היה הניסוח, אבל היא אמרה, הוא לא נראה לי מאושר, הוא נראה לי זה, מי הוא רוצה בכלל להצטלם או להראות את הסבל שלו ככה, ואמרתי, איזה מרענן זה, לראות סוף סוף מישהו, בלי הפילטרים, לא נמאס לך כל היום להיות מוקפת באנשים מאושרים, אפרופו הסטנדרטים שאנחנו...
כן, זה, את יודעת, זה הפריטייל ההוליוודי הזה של, אני רוצה להיות מוגשמת ומחוברת לעצמי, והשיר...
וטוב לי כל הזמן, ואני מתה על העבודה שלי. אז גם כן. אני מתה על העבודה שלי, ויש פעמים שאני לא סובלת העבודה שלי. כן, שפע... בדיוק, הבן אדם בסך הכל אמר, והמון כתבו לי, המון, איך, בן אדם ששונא את העבודה שלו. לא, 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 נשמות, הוא לא אמר שהוא שונא את העבודה שלו, הוא אמר שהוא שונא חלקים בעבודה שלו. יש חלקים בעבודה שלך שאת שונאת? יש ימים בעבודה שלך שאת שונאת?
מלא דברים, הרי כבעלת העסק את עושה המון דברים שאת לא רוצה לעשות.
נכון, המון. ומה, אין אף אחד שכאילו מבוקר עד ערב, 365 ימים בשנה, יגיד, אני מתה על העבודה שלי, וואי, תודה שאני פה. לא. סוחתו על היום הזה לא בא לי עליו. כאילו, זה קורה. זה קורה לכולנו.
הפודקאסט הזה, שאני כל כך אוהבת אותו וכל כך מפתח אותי, וואלה, זה חוץ מההקלטה הזאת, שגם פה יש לחבר את הדברים, ויש דברים שלא עובדים, והנה פה היה לנו כרטיס שלא עבד. בסוף יש לי גם אחר כך לערוך את זה,
אז מה יגידו לך אנשי הפרודוקטיביות?
ולכתוב על זה?
מה יגידו לך אנשי הפרודוקטיביות? מה הם יגידו לך ריי?
שאני צריכה...
לקחת מישהו שיעזור לך עם זה.
אאוטסורסינג.
תעשי אאוטסורסינג, אבל גם כשלוקחים מישהו לעשות אאוטסורסינג, צריך לנהל אותו, ולא תמיד כיף לנהל אותו, וצריך למצוא אותו, ולא תמיד כיף למצוא אותו. בקיצור, חבר'ה, בואו נתבגר, אף אחד לא אוהב 100% מהחיים שלו, 100% מהזמן, ויש משהו מרענן בעיניי, ולהודות בזה בחינות.
לגמרי. גם כשסגרתי את הסוכנות, אז אמרו לי, איך סגרתי את הסוכנות?
לגמרי.
איך עשית את זה? הייתה כל כך מוצלחת וזה, נכון? הייתה מוצלחת. ועדיין שילמתי מחירים שלא הייתי מוכנה לשלם.
איזה אומץ צריך בשביל זה.
ואני חושבת שהאמת שאני ממש סוגרת עכשיו עוד מעט שנה, מאז החופשה לסיני שהייתה בחגים של שנה שעברה, ששם עברתי איזה תהליך התפקחות כזה. הבנתי שאני בחופשה, עם אהבת חיי, הכל טוב, ואני בסטרס, אני לא נהנית, מה קורה? ואז הבנתי שאני צריכה לעשות שינויים בחיים שלי.
כמה סטרס יש מסביבנו, אה? זה מדהים, אנחנו חברה, ואצל גברים אגב עוד יותר, גברים יש להם עוד פחות אאוטלטים לסטרס שלהם, לא יודעים לדבר על זה, הם לא יודעים לשתף את זה, זה בסוף הם חוטפים את קפה לב יותר מאיתנו.
חס וחלילה, כן. כן. אז
הבנתי את זה.
כן, הבנתי את זה, והתחלתי לעשות צעדים, אבל זה לוקח זמן, כמו שאת אומרת, כשאני אהיה בת 70, אני אהיה יותר חכמה.
נכון.
אז מה את אומרת? יש לנו כבר כמעט שעה של הקלטה.
מדהים. אני אומרת שלגמרי הגענו למקום שאפשר לסיים בו, אפרופו.
בא לנו לסיים.
האם אנחנו, ריי ורונית, אי פעם נמצא את פוטנציאל השיחה בינינו?
בחיים לא.
בחיים לא. האם זה אומר שאנחנו לעולם לא נעצור את הפודקאסט הזה? לא. אנחנו נעצור אותו.
יש לך משהו שאת רוצה לשאול אותי?
וואי, מתוקה.
ככה משולפת מהמותן?
קודם כל, את מהממת. את באמת, יש בך משהו, את כן, למרות שאת אומרת סטרס וזה, או שאת למדת להסוות את זה חבל על הזמן, יקירתי.
אני מחייכת, זה הכסף.
את מחייכת, לא, אבל יש בך איזה איז כזה, כן מרגיש שאת in your element, וזה דבר מהמם, ואני חושבת שזה חלק גדול מהרי שלך, מהזה שלך. כן, מעניין אותי לראות, אבל את יודעת, זו שיחה של עוד שעה עכשיו.
אני מנסה להיות מתומצתת.
האמת מה הכיוונים שלך?
אני לא יודעת.
אז מה את עושה בימים אלה, כשאת עדיין לא יודעת? איך את מעבירה את הזמן של אי הידיעה? לא יודעת, כאילו איך נראה החיפוש שלך?
המון פודקאסטים שאני מקליטה וככה מלקטת לי תובנות, טיפים, מחשבות, את יודעת, זה גורם לי גם לאיזשהו תהליך של התפתחות. אני מאוד מקפידה על השגרה שלי, מקפידה על שגרת בוקר, שבאמת, לקח לי זמן.
מה השגרת בוקר שלך? את מסדרת את המיטה? אני סידרתי הבוקר את המיטה.
אני מסדרת את המיטה, אני עושה כתיבת בוקר, אני קמה מאוד מוקדם ב-5.
את עושה כתיבת בוקר?
כן.
איזה אלופה.
אני ממש
מה, 3 דפים כזה, כמו של זאתי?
אז לי יש משהו אחר, אני מצאתי לעצמי איזושהי מחברת בגודל שאני אוהבת, ודף אחד אני ממלא ככה, ממש ממלאת או ממלא?
גם.
גם וגם?
כן. רושמת, רושמת, כותבת.
אני ככה מציפה את כל המחשבות שאני מתעוררת איתן, ואחר כך בעמוד השני אני עושה תודות, הודיה, על כל מה שיש לי.
וואי, הנה, בבקשה, פרודוקטיביות, כבר את גורמת לי להרגיש אשמה, מיד את אומרת את זה, ואני מרגישה, יו, רונית, למה את לא עושה דפי בוקר? זה נשמע כזה מדי, את צריכה לעשות, צריכה
את חיילת. אבל אולי את לא צריכה, כאילו, אני מתוששת מתקופה מאוד קשה.
אז שאין אצלי צריכה בכלל, אני פשוט הוצאתי את המילה הזאת מהקסיקון. השאלה היחידה היא שבא לי לברר עם עצמי, זה אני רוצה, ואם אני מספיק ארצה, אני אעשה הרי.
כן. תראי, אם לא הייתי רוצה, לא הייתי עושה את זה, זה עושה לי טוב. אני יודעת שזה עושה לי טוב, אז אני מקפידה על זה. אז יש לי
את... אז רגע, אז דף אחד שכזה מין יותר לינארי סיפורי, ודף אחד שאסוציאציות, לא, של הודעה.
של הודעה, ואז אחר כך תכנון יום כזה, מה אני מאחלת לעצמי ביום הזה. כן. את יודעת, להיות מפוקסת עכשיו בפרק הזה, שאני מקליטה איתך, ולהיות חיונית, ולהיות, את יודעת, כזה. ואחר כך יש לי איזה כמה affirmations שאני
משהו.
ככה, כן, כן.
אני עכשיו, קודם כל אני כולי התפעלות, באמת, איזה סלס, בבסוט המעצמי ששאלתי את השאלה הזאת. אבל תשמעי,
אחר כך אני לוקחת את ג'ולס לטיול, מעלה סטוריז, ואז מתחילה לייצר תוכן. עכשיו, החלטתי שבתקופה הזאת, אני חוזרת להיות יוצרת תוכן. אנחנו אגב הכרנו, כשפתחתי
נכון.
את, כשהיינו שתינו בתחילת הבלוגריות, את הקמת את הקהילה הזאת שלו.
אני לא זוכרת, אבל מאוד מתאים לי להקים קהילה כזאת של בלוגריות לייפסטייל.
קהילת אבל... בלוגריות, עוד כשלא היו קבוצות בפייסבוק, נראה נכון. לי זה היה קבוצות.
זה היה ממש בשחר הקבוצות בפייסבוק.
ממש, והגעתי לפה ואמרתי, וואו, I'm among these beautiful superstars.
היו דנה ישראלי וקרן
שביט, וואו, מי לא?
ונעצבות, כן.
כן, מלא. ועכשיו אני חוזרת לזה, אחרי שכאילו התנסיתי בהמון פרויקטים אחרים, אני מבינה שזה הקולינג שלי, זה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות. אז זה לא לנהל, או להקים, או ליזום, או לעשות איזה פרויקטים ענקיים, וכבר לא מעניין אותי הטייטלים, כאילו...
אז אני כותבת עוד ביטוי, עושה לביתי.
כן, בדיוק.
גם אני עכשיו עושה לביתי, אני גם את הבית, את עציצים, השקעתי סידור וזה, רציתי שבסביבה הקרובה שלי, המיידית, ביום יום שלי, ברדיוס הכי הכי קטן, יהיה לי נעים, יהיה לי אסתטי, יהיה לי את הדברים שאני אוהבת, הדברים שמסמכים אותי בכל החושים, טעם, ריח, כאילו, ממש הכל. ממש. אז אני מרגישה שזה גם מה שאת עושה, את ככה.
ממש ככה.
דוגרת, מקננת.
כן, כי יש לי, התחתנתי השנה.
נכון.
או בעצם בשנה שעברה, זה היה ב-21. ב-30 ל-12.
איזה יופי. כן.
אז כל המעבר הזה מלהיות רווקה, ללהיות נשואה, ולהשקיע בזוגיות, וליהנות מהדבר הזה שכל כך חיכיתי לו, כל כך הרבה שנים, כאילו, את יודעת...
לא לתת לזה לברוח, אלא להיות בזה.
כן, וואו. כי הייתי רווקה, ומילאתי את החיים שלי בעבודה. מבינה? זה אני זוכרת את ה... טוב, אנחנו... מה זה זולגות פה?
זלגי, אבל... זלגי, זה מעניין. עכשיו כולם, האוזניים שלהם, מה זה הזדקפו? אומרות, וואי, למה לא התחילה מזה? ספרי
אני
לי.
אני זוכרת את ה...
אני כבר לא זוכרת מה זה להיות רווקה.
אני זוכרת את ההחלטה לתת בראש, כאילו אבא שלי נפטר, ואמרתי, אני הולכת להגשים את עצמי. זה היה המורשת שאני מקדישה לאבא שלי. וזה היה הרגע שהחלטתי כאילו למצות את הפוטנציאל,
כן.
ורצתי בפול גז, ואני מאז רצה. ואת יודעת, שפגשתי תועד, אמרתי, אוקיי, רגע,
פול גז,
שנייה.
פול גז, מה זה מהיף? ג'יזס.
בוא ננשום רגע.
כן. אני כן. קניתי עכשיו אותו חשמלי, אין יותר פול גז, אוי. זהו, יש רק פול בטריה. אני מדהים. חושבת שאנחנו עוד תמצאת את השיחה הזאת בפאק פרודקטיביטי, פאק פוטנציאל, כאילו באמת, אנחנו עושות כל כך מספיק, מבינה? ולהוציא מהלקסיקון את המילה צריך, ולהתחיל, עכשיו שוב, אני אומרת הכל במגבלות, את יודעת, כפי שאת תיארת את שגרת היום שלך, גם אני, אנחנו בחורות מאורגנות, רציניות, מוכשרות, עובדות, מסודרות, כזה מין, אנחנו לא איזה... אנרכיה פסיכית, חסרת אחריות, אני גידלתי שני ילדים, חבל על הזמן, יצאו פצצות, אני מחזיקה כאן בית מתפקד נקי אסתטית, ברמה סבירה כמובן, ועדיין בתוך הדבר הזה, אני חושבת שאנחנו שתינו מאפשרות לעצמנו הרבה חופש, ואני חושבת שהיכולת שאנחנו צריכות לעבוד עליה, היא באמת היכולת להרגיש את החשקים שלנו, להבין באמת מה מתחשק לך ומה לא, ולהניח רגע בצד את הפחדים, כי פחד הוא מחבש לחשק, פחד הוא תמיד רץ קדימה לעתיד, לקונסקוונסס, שאת לא יודעת אם יקרו או לא יקרו, ובשביל להקשיב לחשק, את צריכה להיות בהווה, ולהבין מה עכשיו, ויש משהו באותנטיות הזאת, שבסופו של דבר, בדיוק מה שאת עושה עכשיו, את הלעצור, ובגלל זה שאלתי אותך איך את מחפשת, איך נראה החיפוש שלך,
קודם כל...
שככה נראה החיפוש, אין לי ספק שאת תמצאי.
כן, כאילו...
וגם דברים ימצאו אותך גם.
אבל אני גם... אני גם פה, כאילו, אני לא מוצאת, זאת אומרת,
נכון,
זה שאני לא סגורה על עצמי, אין בזה שום דבר רע, כאילו, מי אמר שאני צריכה לדעת הכל, ולתכנן הכל.
גם זה אני כותבת, לא סגורה, לא, כי גם זה מטאפורה נהדרת. תחשבי שבן אדם שסגור על עצמו, אז הוא לא פתוח.
נכון.
אם את סגורה על עצמך, זהו, אי אפשר להיכנס, לא רעיונות חדשים, לא אנשים חדשים, לא כיוונים חדשים, סגורה על עצמך, גם אני לא סגורה על עצמי.
אז אני שואלת את היקום.
פתוחה על עצמי. אני כותבת את זה. מה את שואלת את היקום?
מה אתה מביא לי?
מה יש? תגיד, מה המבחר? מה יש היום? מה יש היום? כמו שחסים לירקן. מה תרי?
Bring it on, bring it on. ואני כזה...
בדיוק, בוא ללכת לשוק עם רשימה, או ללכת לשוק עם איזושהי כוונה כללית, ולהגיד, וואי, מצאתי אחלה פרסקים. בוא נכין משהו.
אבל שמי, כל יום יש הפתעות מהממות.
נכון.
וצריך רק לתת לזה לקרות, כי את, הרבה פעמים שאת סגורה על עצמך, את לא נותנת להפתעות להפתיע אותך. בום.
כיף, איזה, יאללה, פתוחה על עצמי, אחלה שם לפודקאסט.
אז טוב, רונית.
ריי.
זה היה...
נראה לי להיפגש שוב.
נראה לי שגם. זאת הייתה שיחה מהממת שעלתה על הציפיות ומעבר, כמובן.
באמת לא, אני דווקא הייתי מבול הציפיות, כי את מהממת והיה לי ברור שיהיה מהמם.
טוב, זה, את יודעת, זה אני כאילו שחששתי.
כן. זה הזמן להקליט עוד אחד, עוד פרק. בפרקנו הבא,
אז,
הפודקאסט פתוחה על עצמי.
אז יאללה, לכו, תעשו מה שבא לכם, אל תדפקו חשבון, ואת התכנים של רונית אפשר לקבל בשפע, באינסטגרם, נכון. בפייסבוק.
באינסטגרם אני כפירונית,
קהילה.
אני יש לי קהילה בפייסבוק שנקראת נעים מאוד, סימן קריאה, עצמאיות מדברות עסקים.
זה מיתוג מדהים, אין, את גאון.
אני, תודה, וואו. והאמת שכל המידע באתר שלי, ברוניקפיר.com, כאילו, יש
מלא מלא, מלא מידע, יש שם מלא פרקים של פודקאסטים נכון. שהיא התארחה בהם, והקורסים שלך, קורסים דיגיטליים, נכון. והרצאות, ומה לא.
אפשר לצרוך תוכן שלי מחינם ועד אלפי שקלים.
בלי כאילו, סוף.
תבחרו מה שבא לכם. מה שבדגש למה שבא לכם.
ואם אהבתם את הפרק, ואני בטוחה שאהבתם אותו, תשתפו חברות.
נכון.
תשלחו
תגובות.
תכתבו תגובות.
תגידו אותנו.
לנו מה אתן חושבות. ותעקבו אחרי הפודקאסט הזה, יש איזה פעמון קטן, ותדרגו אותו. מאוד מאוד
איך
חשוב.
איך מדרגים?
בספוטיפיי ובכל האפליקציות, אפשר לדרג. ממש כאילו להיכנס ולדרג. תשקיעו את הרגע הזה.
חמישה כוכבים. אם את כבר אומרת תדרגו, תדרגו אותו בחמישה כוכבים.
רק חמישה כוכבים.
לגמרי.
אז תודה רונית.
תודה רבה. תודה על הזמן שלך. לפה.
ואנחנו נתראה בפרק הבא.
בעזרת השם.
יאללה ביי.
ביי.